שלום לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה, עורך דין שירי לברן.
היי נועה.
היי שירי. בואי נדבר על המורכבות הכרוכה בהעסקת עובדים זרים. אנחנו קוראים להם זרים, אבל למעשה בשביל לאוקטובר נוכחנו לראות שהאויב לא מבחין בין זר לישראלי. כשעשרות עובדים זרים נרצחו, שמענו סיפורי גבורה של מטפלים סיעודיים שהגנו בגופם על המטופלים שלהם, ועובדים זרים נחטפו, חלקם שוחררו, חלקם עדיין בשבי החמאס.
נכון, וגם אנחנו בתור מדינה הבנו עד כמה אנחנו תלויים בעובדים הזרים. זה בא לידי ביטוי מאוד מאוד בענף החקלאות, כשפתאום הבנו אחרי שאלפי עובדים עזבו בחזרה לתאילנד, עד כמה אנחנו תלויים בהם. פתאום צריך הרבה מאוד מתנדבים שיבואו ויעזרו באותם מטעים שנשארו לבד.
אז שירי, בואי נתחיל מהקשוח, מהמלחמה. אילו פעולות בעצם היחידה שלך נקטה בעקבות המצב המורכב שנקלענו אליו?
מה שאנחנו הבנו זה שאנחנו חייבים לרדת לשטח כדי להבין מה הצורך. ובעצם ניסינו להבין איזה מענים חסרים. אז למשל, בתחום הסיעוד הבנו שיש הרבה מאוד מטפלות שלא יודעות איך להתנהל בתקופה המאוד משוגעת הזאת. למשל, אחת מהשאלות ששאלו אותנו זה, המטופל שלי הוא חולה דמנציה, הוא שומע הזקה, זה לא מעניין אותו, הוא לא רוצה ללכת לממד. מה אני אמורה לעשות באותו רגע? המשפחה של המטופל רוצה להביא אותו לעיר יותר בטוחה. האם אני צריכה לעבור איתם? התשובות מאוד תלויות נסיבות כמובן. אם צריך ללכת לממד הזה ברור, פיקוד העורף אומר שצריך ללכת לממד. האם צריך להתפנות ביחד עם המטופל? זה תלוי מאוד בנסיבות. בחנו כל מקרה לגופו וניסינו גם לתת תשובות קצת יותר כלליות שיכולות להיות רלוונטיות לכל אחד. עכשיו, זה היה למשל בענף הסיעוד. בענף החקלאות עלו שאלות אחרות. פתאום יש לנו מאות אם לא אלפי עובדים שצריך למצוא להם מקום ללון, וכאן המדינה פנתה לקרן מיוחדת ודאגה לממן אורחן עד למציאת פתרון קצת יותר ארוך טווח עבור אותם עובדים.
שאלו בעצם שאלות שלא דמיין בכלל שנצטרך להתמודד עימן, נכון? מה עשיתם בשלב ב' בעצם?
אז בשלב הבא, כשקצת הבנו פחות או יותר מה קורה, חיפשנו לתת מענים, כמו שאמרתי, יותר כלליים. הפקנו כל מיני איגרות מידע בשאלות שעלו יותר ויותר. הבנו שאנחנו צריכים לעשות מסעים ומתנים עם עוד מדינות, כדי להביא לכאן עובדים ממדינות אחרות. נפגשנו עם נציגים של שגרירויות פה בישראל, כדי להבין מה הצרכים של האוכלוסייה שנמצאת פה.
וגם שר העבודה יואב בן צור נפגש עם נציגי המדינות השונות בישראל, גם כדי להביע הזדהות, וגם כדי לראות איך אפשר לעזור. נכון. היו אין ספור דיונים בכנסת, כדי לוודא שאין פגיעה בזכויות עובדים זרים.
נכון. ואני חושבת שהדבר, מה שנקרא, משוגע ביותר שעשינו, זה שלקחנו חלק בהרבה מאוד כסים, של עובדים שנרצחו ועשו להם טקסי קבורה, בעצם לתת להם כבוד אחרון לפני שהם עוזבים למדינות המוצא.
אני זוכרת גם שנסעת לבקר את החטופים ששוחררו.
נכון. אז עובדים בחקלאות, בעיקר מתאילנד, ששבו משבי החמאס, רצו להבין מה בעצם הזכויות שלהם בעקבות סיום העבודה בישראל. כל מיני שאלות שעלו, כמו למשל, האם שולמה לי המשכורת של חודש ספטמבר, כי רק בשביל הניואנס להבין, האירוע קרה בשבעה באוקטובר, את המשכורת הם היו צריכים לקבל בתשיעי. עכשיו, מה קרה באותם יומיים? היו הרי מעסיקים שלא הייתה להם גישה להנהלת החשבונות שלהם. היו מעסיקים שנפגעו, אפילו חלק נרצחו. היה צריך לבדוק מה באמת קרה בתקופה הזאת, כדי להסדיר לעובדים את שכר העבודה שלהם. זה היה ברמה הטכנית. ברמה המשפטית, היה צריך להבין אם מדובר בהתפטרות או בפיתורים.
שבעצם ההגדרה הזאת היא חשובה, בגלל שיש לה משמעות כלכלית.
נכון.
גובה הפיצויים.
נכון מאוד. אז לגבי אותם עובדים, אנחנו אמרנו שמדובר בפיתורים ולא בהתפטרות. אבל היו גם מקרים אחרים, כמו למשל, בעיקר בסיעוד, הרבה מהעובדות חששו להישאר בישראל בתקופה הזאת, והם החליטו שהן עדיפות לחזור למדינות המוצא שלהם. ואז אנחנו אמרנו, במקרה כזה, כמובן שהעובדת רשאית להחליט שהיא רוצה לעזוב, אבל אז יראו בזה התפטרות, וכל חוקי העבודה יחולו עליה, עבודה מוקדמת וכו' וכו'.
ובעצם עקב העזיבה של עובדים זרים רבים, נוצר מחסור בעובדים זרים, וזה הביא לרפורמה שעברה לאחרונה על ידי הממשלה?
נכון, באמת לאחרונה התקבלה החלטת ממשלה שעושה רפורמה בכל מה שקשור בהעסקה של עובדים זרים, בעיקר בענפים ובמכסות, וזה בא בעקבות קריאות מצוקה של הרבה מהמעסיקים, שאומרים שחסרות להם ידיים עובדות, שאגב חלק מזה זה בגלל זה שעובדים פלסטינים לא מגיעים לישראל. והרפורמה הזאת בעצם קבעה שבשנים הקרובות יהיו כאן, אפשר לומר, כרבע מיליון עובדים זרים. זו רפורמה מאוד משמעותית. במסגרת הרפורמה יש ועדת מנכ"לים, שמי שמוביל אותה זה מנכ"ל משרד רוה"מ, גם מנכ"ל משרד העבודה חבר בוועדה הזו, והם אלו שמקבלים את ההחלטות בהתאם לצרכים.
יש איזושהי תחושה כשאנחנו שומעים את המושג עובדים זרים, שזה משהו שלא קשור אלינו. אולי זה משהו שקשור לדרום תל אביב, לתחנה המרכזית, אולי יש לנו איזה שכן עם עובד פיליפיני. אבל חשוב להבין שלעובדים הזרים יש השפעה משמעותית על החיים שלנו ועל שוק התעסוקה הישראלי. העובדים הזרים מגדלים את הפירות והירקות שאנחנו אוכלים, הם בונים את הבניינים שאנחנו גרים בהם, והם מטפלים בקשישים שלנו. עכשיו, בואי נודה באמת, זה קורה בגלל שאין ישראלים שמוכנים לעשות את העבודות האלה.
נכון, והסיבה שאין ישראלים שמוכנים לעשות את העבודות האלה, זה כי בדרך כלל אנחנו מדברים על עבודות שהן לא מאוד מתגמלות, התנאים לא נוחים, העבודה היא בדרך כלל גם מאוד מאוד שוחקת, וגם לעתים היא אפילו יכולה להיות מסוכנת. ולעומת זאת, עבור עובדים שמגיעים ממדינות כמו הודו, נפאל, פיליפינים, השכר עבורם הוא שכר שהוא משנה חיים עבורם, עבור המשפחות שלהם, וזה מבחינתם סיבה מאוד מאוד טובה להרחיק אלפי קילומטרים כדי לשנות עתיד.
במילים אחרות, מדובר ברילוקיישן, רק בלי הגלם של ההייטק.
נכון, זה ממש עבודת כפיים שאין לה את העילה שאנחנו מכירים מההייטק, ודווקא בגלל זה אנחנו יכולים לראות בעבודות האלה קר מאוד פורה לניצול.
ובעצם כאן היחידה שלך, שירי, נכנסת לתמונה. את מנהלת את היחידה שאמונה על שמירת זכויותיהם בעבודה של עובדים זרים. עכשיו בואי נכניס לקונטקסט, יש את משרד העבודה, שבראשו עומד יואב בן צור. במשרד יש כל מיני יחידות מנהלים ואגפים, שאחד מהם זה מנהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה, שבראשו עומד מר מאיר דוד. המנהל אחראי על הסדרת שוק העבודה במספר תחומים, ואכיפת חוקי העבודה לכלל המשק. במנהל יש את היחידה שלך, שמתמקדת ספציפית בעובדים זרים.
למעשה, ההבנה היא שהעובדים הזרים, מאחר שזו אוכלוסייה מאוד מוחלשת, ודיברנו על התנאים שבה הם עובדים, הם זקוקים להגנה מיוחדת. יותר פוקוס. ולכן היחידה הזו בעצם יש לה הרבה מאוד סמכויות, הן מאוד מגוונות. אנחנו יכולים להתערב בהליכים משפטיים, כמו שאמרנו, אנחנו עושים כל מיני פעילויות הסברה, אבל אני חושבת שמה שמייחד את העבודה שלנו, זה זה שאנחנו נותנים מענה לפניות ישירות של עובדים. בעצם יש לנו קו וואטסאפ ש...
רגע, בואי, זה משהו ששווה להתעכב עליו. במשרד העבודה יש יחידת פניות ציבור, במנהל שלנו יש יחידת פניות בחשד להפרות חוקי עבודה. ובנוסף לזה, את מסתובבת עם פלאפון, שבעצם כל מעסיק או עובד זר שיש לו בעיה, שאלה, רוצה להתייעץ, מתקשר אליו, זה קו פלאפון שהוא בצורה ישירה ובלתי אמצעית, מגיע אלייך בעצם.
נכון, אנחנו הבנו תוך כדי העבודה בצוות שלנו, שאנחנו חייבים לייצר איזשהו אפיק, שהוא אפיק כמו שאמרתי, ישיר. בין השאר גם יש לנו מן הסתם בעיות של שפה. אנחנו לא מדברים את כל השפות, ולכן הוואטסאפ הוא מאוד מאוד שימושי עבורנו. אנחנו רואים כל מיני סוגים של שאלות שמגיעות לוואטסאפ, זה יכולה להיות שאלה כללית, כמו מתי המעסיק שלי אמור לשלם לי הבראה, העובד, אני העובד, לא קיבלתי את שכר המינימום, האם זה ייתכן? אבל מצד שני, אנחנו הרבה פעמים גם מקבלים שאלות שיורדות לרזולוציות קצת מוזרות. כמו למשל, מעסיקים ששואלים אותנו האם הם אמורים לספק כל מיני תנאים ייחודיים שהעובדים מבקשים מהם.
אני זוכרת דוגמה שמעסיק שאל אותך, האם הוא חייב לקנות לעובדת שלו, לרכוש לעובדת שלו, שמפו של מותג מסוים נגד קסקסים, לא נזכיר, ואת ענית לו?
אני אמרתי לו שזו שאלה שהחוק לא מתייחס אליה, זאת אומרת, יש שאלות שאנחנו יודעים שהחוק מבקש לתת איזושהי מסגרת מאוד ברורה, אבל המסגרת הזאת היא מאוד כללית, ולרדת לרזולוציות כמו איזה שמפו אני אמור לרכוש לעובדת, זה משהו שאנחנו לא רוצים שהחוק ייתן לו מענה, וכן היינו מצפים מהצדדים להשתמש באיזשהו common sense. שאלות שהן יכולות להיות אחרות, למשל, כמו, האם אני צריך לקנות לעובדת מתנה לחג? אז אלה שאלות שגם הן, בהן החוק לא מחייב. אבל יש איזושהי פרקטיקה נוהגת. עכשיו, אם אתה חושב שהעובד הוא עובד טוב, הוא עובד מסור, ואתה רוצה לצ'פר אותו באיזושהי דרך, אז כמובן שאתה מוזמן לקנות לו מתנה, ואני בטוחה שזה איכשהו גם יזין את עצמו בשלב יותר מאוחר בתוך מערכת יחסי העבודה הזאת. צריך להבין שמדובר בעניינים שבין הצדדים, וגם צריך להשתמש ב-common sense. עכשיו, לצד אלה, יש לנו תפקיד להעלות גם את המודעות להגנה על זכויות העובדים הזרים, ואת זה אנחנו עושים כמובן באמצעות שיתופי פעולה עם עוד משרדי ממשלה, עם עוד עמותות, עם החברה האזרחית.
אחד המשפטים שאני שומעת אותך אומרת כמעט בכל דיון זה רצינו עובדים, קיבלנו בני אדם.
נכון. צריך להבין שהעובדים הזרים הם לא סחורה שאנחנו מייבאים לארץ. מדובר בבני אדם, אגב, כמו העובדים הישראלים, כן? אלה לא מכונות. יש להם צרכים, יש להם רצונות. הם מגיעים למקום שהוא עבורם מקום חדש לגמרי. הם לא מכירים את התרבות, הם לא מדברים את השפה, הם לא מבינים שפת גוף, או שהם מבינים אותה בצורה שהיא שונה. לפעמים גם חולים. כמו לכל בן אדם שאנחנו מכירים, יש צרכים, ואנחנו צריכים לדעת להתייחס לזה, ואי אפשר להתייחס לזה רק בצורה קרה של זכויות חובות, כסף, נוכחות.
אולי תתני לנו דוגמה למקרה של ניצול עובדים?
אז כמו שאמרתי, יש מגוון מאוד גדול של פניות, אבל אני חושבת שהמקרים שהם הכי חוזרים על עצמם, זה למשל בענף החקלאות, אנחנו רואים שהרבה מהעובדים לא בטוחים שהם מקבלים את מלוא פיצוי הפיטורים שלהם אחרי שהם עובדים את פרק הזמן שמותר להם בישראל, שהוא 5 שנים. הגיע אלינו באמת עובד שאחרי 5 שנים היה אמור לעזוב את ישראל, והוא רצה שנוודא שהגמר החשבון שהוא קיבל מהמעסיק שלו הוא הגמר החשבון המלא. הסתכלתי על הסכום ואמרתי, אוקיי, זה לא נראה לי התשלום המלא. וכשעשינו את החישוב, הבנו שבעצם המעסיק לא שילם לו עבור הפנסיה. כשפניתי למעסיק הזה ואמרתי לו, תגיד, למה החסרת את הרכיב הזה? אמר לי המעסיק, טוב, מה, כשהוא יגיע לגיל 67, אז אני אעביר לו את הכסף. עכשיו, זה היה לי ברור, לחול, כן. עכשיו, זה היה לי ברור בדיוק בגלל זה ובגלל הדינמיקה של השיחה, שאני מבינה שהוא מנסה להתחמק מהתשלום הזה, ואחרי שניהלנו שיחה קצת יותר ארוכה מהרגיל, אז בסופו של דבר הוא הבין שהוא חייב לשלם לעובד את הכספים.
ואיך הוא שילם לו את הפנסיה?
אז זה לא בדיוק הפנסיה שאנחנו מכירים אנחנו כישראלים, כי לעובדים אין קרן פנסיה שהם מבוטחים בה.
ואם אנחנו מדברים גם על פנסיה וגם על ישראלים, חשוב להבין, אנחנו כמנהל נותנים דגש רב לאכיפה בכל מה שקשור לצו הרחבה לפנסיה חובה, וחשוב מאוד שהעובדים, גם הישראלים, יבדקו שאם המעסיק מנקה להם שכר, שזה מגיע לקרן הפנסיה ולמקום שזה היה אמור להגיע אליו, נכון. זה ממש חשוב.
נכון. עכשיו, אצל העובדים הזרים זה עובד אחרת. קודם כל, אני לא יודעת עד כמה הם מודעים לכך שהם זכאים לקבל את הכספים של הפנסיה, אבל בכל מקרה הם אמורים בחקלאות לקבל את זה בסוף העסקה ביחד עם פיצוי הפיטורים. ואז משלמים להם את זה ישירות, שוב, כי אין להם קרן פנסיה שאפשר לבטח אותם. בענפים אחרים, כמו למשל בבניין, במלונאות, שם יש קרן מיוחדת שקוראים לחשבון הפיקדון, שמנהלת רשות האוכלוסין וההגירה, והכספים שמצטברים להם שם במסגרת העסקה שלהם, הם מקבלים אותם כשהם עוזבים את ישראל לצמיתות.
יש לך אולי דוגמה נוספת מענף אחר?
כן, אני חושבת שענף הסיעוד הוא הענף המורכב ביותר. שם בעצם אנחנו צריכים לתת מענה שהוא הרבה יותר הוליסטי.
מה זאת אומרת יותר הוליסטי?
אז אני אתן את זה, אני אסביר דרך הדוגמה. הייתה עובדת שעבדה למעלה משנתיים אצל המשפחה, והיא רצתה לבקר את המשפחה שלה בפיליפינים. וכשהיא פנתה למשפחה ואמרה להם, אני רוצה לנסוע לחודש, חודש וחצי, לחופשת מולדת, היא אמרה למשפחה, מה פתאום, זה זמן מאוד ארוך, מי יטפל באמא שלנו בזמן הזה? ואז הם דרשו מהעובדת למצוא לה מחליפה. עכשיו, זה לא התפקיד של העובדת למצוא מחליפה, ובכל מקרה אי אפשר להתנות את החופשה.
אז של מי התפקיד הזה למעשה?
התפקיד הזה הוא או של המשפחה, או של הלשכה הפרטית שמלווה את המשפחה, הם אלה שאמורים לספק להם את המענה לזה. בכל מקרה, החוק קובע שאי אפשר להתנות את היציאה לחופשה, אפילו להפך, מחייבים את העובד לצאת לחופשה.
כמו עובד ישראלי, בשביל שיגור כוחות וינוח ו... יוכל לעשות עבודתו נאמנה.
נכון, ופה אנחנו נתקלנו באיזושהי מצוקה, גם של העובדת שנורא נורא רוצה לצאת לחופש, וגם של המשפחה שמאוד קשה לה לשחרר, כי מישהו צריך לדאוג לאימא. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שאי אפשר לבוא עם כובע משפטי, ולהגיד, החוק אומר כך וכך. צריך לתת איזשהו מענה שהוא קצת יותר רגשי, קצת יותר מגשר. וזה מה שעשינו, ולכך אני מתכוונת כשאני אומרת הוליסטי. כי אותה עובדת, שהיא לא ראתה את המשפחה שלה למעלה משנתיים, ברור שהיא צריכה להתברר ולראות את המשפחה שלה כדי לאגור כוחות, כדי למנוע שחיקה, כדי שתהיה לה את אותה חמלה שהיא רגילה לתת לסבתא שהיא מטפלת בה. ועל זה בעצם דיברתי על רצינו עובדים, קיבלנו בני אדם.
ובכלל, בתחום הסיעוד יש לנו כל מיני סוגיות שעולות מאופי העסקה של עובד שחי עם העסיק שלו, שגר עם העסיק שלו תחת אותה קורת גג.
נכון.
כמו זה... לדוגמה, הפסקות.
למשל, זאת אומרת, כל הקונספט הזה של מקום עבודה, הוא מאוד מתערבב לי עם החיים הפרטיים. הרי אני לא מגיעה למשרד או למפעל ומעבירה כרטיס. המקום העבודה שלי הוא גם המקום שבו אני חיה.
וגם לפעמים זה מעסיק שהוא מעסיק בעל כורחו.
נכון, יש לנו פה גם אוכלוסייה, זה לא רק שזה לא מבחירה, אלא שהאוכלוסייה שקוראים לה המעסיקים, זאת אוכלוסייה מוחלשת בעצמה. אנחנו מדברים פה על אנשים קשישים, לא יודעים להעסיק ברגיל, אנחנו לא מדברים על מנכלים.
ובחקלאות למשל?
אז בחקלאות אנחנו מדברים על משהו אחר, שם אנחנו רואים קשיים הרבה יותר חברתיים של העובדים, לצד זה שהם פועלים בתנאי אקלים מאוד מאוד קשים. תחשבי, עובד שנמצא בערבה, וצריך להיות בחוץ רוב שעות היממה, ולקטוף פלפלים. אז לצד המזג האוויר, הוא גם נתקל באיזושהי בדידות, זאת אומרת, זה לא
בדידות דרום... בדידות גיאוגרפי, נכון, כי בעצם הוא רחוק מכל דבר.
בדיוק, זה לא דרום תל אביב, כמו שאמרת מקודם. וגם בניין, שם אנחנו נתקלים בסוגיות אחרות, כמו למשל כל מה שקשור בבטיחות בעבודה. ובענף כמו המלונאות, אנחנו צריכים לוודא שאין הטרדות מיניות למשל. זאת אומרת, יש מגוון מאוד מאוד גדול.
אז מה אנחנו עושים בעצם ביום-יום כדי להעלות המודעות לזכויות ולחובות של העובדים הזרים בישראל?
אז אני חושבת שעיקר הפעילות שלנו באמת מתבססת על ההסברה. יש לנו עמוד בפייסבוק שאנחנו מנהלים בו כל מיני מידעים, פרסומים, מעניינים את העובדים הזרים בזכויות העבודה שיכולות להיות להם רלוונטיות, כמו למשל לאחרונה הייתה העלה של שכר המינימום, אז דאגנו לפרסם את זה. כמובן גם הסברנו מי זכאי להעלה הזאת בשכר המינימום. בנוסף, אנחנו גם הפקנו סרטון שעוסק בחשיבות של מימוש יום המנוחה השבועי, שזה רלוונטי בעיקר לסיעוד. הסברנו לעובדים שגם הם צריכים לצאת לנוח כדי, כמו שאמרנו מקודם, לאגור אנרגיות ולחזור לעבודה.
כלומר, ההתמקדות היא לא רק בפן הכלכלי, כמה המעסיק צריך לשלם ועל מה. זה מעבר.
נכון, אנחנו רוצים לתת לעובדים תחושה שיש להם לאן לפנות כשהם מגיעים לאיזושהי מצוקה שקשורה במקום העבודה שלהם.
יש כאן אמירה מעניינת של מדינת ישראל וכפועל יוצא של היחידה שלך, שירי.
צריך להבין פה משהו. אנחנו לא מדברים על זכויות חובות של עובדים. אנחנו מדברים על להבין את הסביבה, שהיא סביבה שקצת חורגת מרק הזכויות והחובות. המקום העבודה שאנחנו מדברים עליו, אני מזכירה, אנחנו מדברים על מי שמטפל בסבים ובסבתות שלנו. ומכאן בעצם החשיבות של כל הנושא הזה. כמו שאמרת מקודם, מי שמגדל לנו את האוכל ונותן לנו את הביטחון התזונתי שלנו. מי שמקים לנו את הבניינים. זאת אומרת, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להבין שבלי העובדים הזרים, יהיה לנו קושי להמשיך ולנהל את החיים שלנו כמו שאנחנו מכירים אותם. ולכן החשיבות של לתת לעובד את הזכות שלו, או לתת לו תחושה שהוא מוגן במקום העבודה, ושמקום העבודה הוגן, היא בסופו של דבר זאת שמביאה לכאן את העובדים הטובים, שמתנהגים בחמלה, שפועלים בצורה מקצועית ואחראית. וזה משהו שמזין את עצמו בסופו של דבר, וגם כן אחר כך אנחנו מרוויחים בעוד שגרירים שמספרים על כמה טוב בישראל.
שירי, הגענו לסיום. עם איזה מסר עיקרי תרצי שנצא מפה?
המסר העיקרי שלי זה שאנחנו לא מדברים על איזשהו משחק סכום אפס. אין כאן מפסידים ומנצחים. לנו כישראלים יש צורך בעובדים בסיעוד, בבניין, בחקלאות, במלונות, ומאידך לעובדים הזרים יש את הרצון לשנות את העתיד שלהם. עכשיו, אם אנחנו נבין שיש פה בעצם מפגש של אינטרסים, ואנחנו נדע לתת לעובדים את התחושה שאנחנו מגנים עליהם, אנחנו נקבל בחזרה עבודה שהיא עבודה נהדרת. זאת אומרת, יש כאן איזשהו אקוסיסטם שבסוף מזין את עצמו. עובדים שטוב להם עושים עבודה נהדרת. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על איזשהו win-win situation.
טוב, זאת אמירה אופטימית יחסית, אז כדאי שנסיים בפיק. עורכת דין שירי לברן, תודה שהיית איתנו היום.
תודה על האירוח.
ותודה לכם שצפיתם והאזנתם. אם המידע היה רלוונטי עבורכם, אני מזמינה אתכם לשתף את הפודקאסט, וכמובן לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק ובטיקטוק של משרד העבודה. אנחנו נשתמע בפרק הבא של הפודקאסט שלנו של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה. להתראות!